סימן תרפ"ו דין תענית אסתר ובו שלושה סעיפים. החנוכה ופורים מותר להתענות לפניהם ולאחריהם. מתענין בי"ג באדר. במחל פורים באחד השבת מקדימים להתענות ביום חמישי. אגב, תענית זה אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מניקות או לחולה שאין בו סכנה. אפילו רק כואבי עיניים שאם מצטערים הרבה לא יתענו, יפרעו אחר כך. אבל שאר בריאים לא יפרשו מן הציבור. במחל פורים ביום ראשון שמתענין ביום חמישי שלפניו וחל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה, ומאחר ביום שישי יתענו האוכלים. יש מתענין שלושה ימים זכר לתענית אסתר. בסעיף ראשון כאן בסימן תרפ"ו מרן אומר, פוסק הלכה, בחנוכה ופורים מותר להתענות לפניהם ולאחריהם. מה רוצה מרן להשמיענו בזה? יש בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, הגמרא אומרת, הייתה מגילה אחת שקראו אותה מגילת תענית. מגילת תענית זה לא מגילת אסתר, מגילת תענית. מה היה במגילת תענית הזאת? כתבו בה כל מיני ימים מיוחדים שקרו בהם ניסים גדולים לעם ישראל. יום שנעשו בו ניסים לניקנור, למשל, אחד הימים שהיו ימים טובים. יום דריאנוס, כל מיני ימים שהם ירשמו בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני כימים טובים. בית ראשון, בית שני, נחשבו כימים טובים לישראל. אותם הימים שהם ימים טובים, נהגו בהם חלק מהם דינים של יום טוב גמור, שאסורים בתענית ואסורים בהספד. זאת אומרת, אותו היום הוא כמו יום טוב שחייבים לאכול בו, חייבים לעשות בו סעודת יום טוב, וחייבים לנהוג בו שמחה. דהיינו, חס שלום, נפטר איזה אדם, לא עושים לו הספד באותו היום. וזה כתוב שם גילת תענית. אלן יום היה, דלה להתענאה בהון ודלה למספד בהון. יש ימים שלא מתענים בהם ולא מספידים בהם. נחלקו שם בגמרא, ימים שלא מספידים בהם, האם בימים שלפניהם מותר להתענות, מותר להספיד או לא? יש מן דאמר שלפניהם מותר, שלאחריהם מותר. יש מן דאמר שלפניהם אסור, שלאחריהם מותר. יש מן דאמר לפני ולאחריהם אסור. זאת אומרת, שלושה ימים, ככה שיטת רבי יוסי, שלושה ימים שלפני פורים, שלפני אותם הימים טובים, שפורים וחנוכה זה מכלל אותם הימים, אסורים בתענית. לא רק ביום פורים עצמו אסור להתענות, אלא גם בשלושה ימים שלפניו גם כן אסור להתענות. וככה הדין בחנוכה, וככה הדין גם כן בכל שאר הרשימה הזאת של ימים טובים שמוזכרים גילת תענית. אם כן, לפי זה, יום פורים שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות תענית לפניו שלושה ימים. איך עושים תענית אסתר? מתי זה תענית אסתר? בדבר באדר. איך עושים תענית אסתר? הלא, שלושה ימים לפני פורים אסורים להתענות. זה הגמרא אומרת, בטלה מגילת תענית. אותה מגילה שהיה ברשימה ארוכה של ימים טובים, איפה היא היום? איזה ימים טובים יש לנו? אנחנו מכירים שלוש רגלים שכתובים בתורה, מכירים ראש השנה וכיפור, יש לנו חנוכה ופורים. איזה עוד ימים טובים יש לנו? אין לנו כל אותם ימים טובים שכתובים מגילת תענית. למה? שם כתוב בגמרא, בטלה מגילת תענית. חכמים ביטלו אותה. מדוע ביטלו אותה? כיוון שחרב בית המקדש. וכל הימים האלה שהיו ימים טובים נהפכו לימי אבל, נהפכו לימים של צרות. ולא רוצים גם כן להתגרות באומות, כל כך הרבה ימים טובים. לכן ביטלו את המגילה הזאת. ואלא, כיוון שבטלה מגילת תענית, היה עכשיו יש בגמרא ואמינה שחנוכה ופורים גם כן, צריך לבטל אותם. הלא כל חנוכה ופורים איפה בא? כתוב מגילת תענית. זה הגמרא אומרת, חוץ מחנוכה ופורים. כל הימים טובים שכתובים מגילת תענית בטלו, חוץ מחנוכה ופורים. עכשיו, יש לנו לדיון על הימים שלפני חנוכה ופורים. האם בימים האלה, שלפני חנוכה ופורים, עדיין יש דין של מגילת תענית, או שבימים האלה אין דין? זה שאמרנו בת למגילת תענית חוץ מחנוכה ופורים, האם הפירוש שכל ההלכות של מגילת תענית חלים על חנוכה ופורים ולפי זה הימים שלפני פורים אסורים בתענית, או הפירוש הוא הימים של חנוכה עצמם והימים של פורים עצמם הם שלא בטלו, אבל הימים שלפניהם שהם באים מכוח המגילה, לא מכוח עצם היום טוב, הם בטלו גם כן. וככה היא מסקנת רוב הפוסקים, מסקנת הטור וכל הראשונים, שבאמת לעניין פורים עצמו לא בטלה מגילת תענית, והחנוכה עצמו לא בטלה מגילת תענית. או שאפשר לפרש שאנחנו חוגגים חנוכה ופורים שלא מכוח מגילת תענית, אלא מכוח חיוב אחר שחכמים תקנו על חנוכה ופורים. אבל בימים שלפניהם בטלה מגילת תענית, ומותרים בימים שלפניהם בתענית. זה שכותב כאן הר"ן. אומר, הימים שלפני פורים ולפני חנוכה מותרים להתענות לפניהם. וכן בימים שלאחריהם. גם לפני חנוכה, גם אחרי חנוכה. גם לפני פורים. ביום פורים עצמו אסורים בתענית. אסורים בהספד. ימי חנוכה, ימי חנוכה עצמם אסורים בהספד ותענית. ימים שלפניהם ולאחריהם מותרים. וכן, יש לנו עכשיו היתר לצום ביום שלפני פורים, דהיינו את ג' באדר. השאלה, האם יש חיוב להתענות תענית הזאת שאנחנו קוראים אותה תענית אסתר, או אין חיוב להתענות? למה שואלים שאלה כזאת? בוודאי שיש חיוב. כולם מתענים תענית אסתר, למה אתה שואל שאלה כזאת? משום שאם תקרא את כל הש"ס בבלי ירושלמי, לא תמצא אפילו מילה אחת שאומרת תענית אסתר. אין. לא מוזכר בתלמוד בכלל שום דבר מעניין תענית אסתר. כמדינה דגמרא לכאורה משמע שאין בכלל חיוב להתענות. יש רק רמז אחד, כך מדקדק רבנו תם. רבנו תם מדקדק בזה שכתוב י' ג', ככה גמרא אומרת בתחילת מסכת מגילה, י' ג' באדר, זמן קהילה לכל הוא. שם הגמרא מדברת על זה שבני הכפרים מקדימים לקרוא ביום הכניסה. אז כתוב שם הגמרא, מתחילת משנה ראשונה של מסכת מגילה, מה היא? מגילה נקראת בי' א', בי' ב', בי' ג', בי' ד', בי' ט'. והמשנה מפרשת, עיירות גדולות קוראים בי' ד', מוקפים חומה קוראים בי' ט', הכפרים מקדימים ויכולים לקרוא בי' ד'. שואלת הגמרא, מניין לנו הדין הזה? שבני הכפרים יכולים לקרוא בימים שלפני פורים, בי' א', בי' ב', בי' ג', מניין לנו הדין הזה? הלא, מכדי, כל הימים הללו של פורים, י' ד' וט' ו', זה תקנת אנשי כנסת הגדולה. ודכי היהודי, ואיתו היו חגי, זכריה ומלאכי, כולם היו נביאים, חנניה, מישאל ועזריה, ועוד נביאים גדולים שהיו באותו הדור. זה אנשי כנסת הגדולה. הם שתקנו לנו י' ד' וט' ו' לעשות אותם פורים. ממתי התחילו לעשות את י' א' וי' ב' וי' ג' גם פורים? פרשת הגמרא במסקנה, שזה בכלל התקנה של אנשי כנסת הגדולה. ולומדים את זה מפסוקים. כתוב במגילה, להיות עושים את ימי הפורים האלה בזמניהם. מה זה הלשון הזאת, זמניהם? צריך לכתוב בזמן, מה זה זמניהם? אלא זמנים הרבה יש להם. זמנים הרבה. כמה הרבה? תוסיף על פורים כמו שיש פורים. פורים יש יומיים, תוסיף על זה עוד יומיים. כן, יש לנו שלושה ימים, י' א', י' ב', י' ג'. ואיפה היום השלישי? הוא אומר את הגמרא, י' ג' לא צריך לימוד. מדוע? י' ג' זמן קהילה לכל הוא. זה לשון הגמרא. י' ג' זמן קהילה לכל. החלקו ראשי ורבנו תם, מה פירוש המילה הזאת? זמן קהילה לכל. ראשי מפרש, זמן קהילה לכל. פירושו של דבר, כמו שכתוב במגילה, נקהלו היהודים ועמוד על נפשם ולחמו באויביהם, כמו שכתוב שם כל הסיפור, ב-13 בו. 13 לחודש אדר היה זמן קהילה. מה פירוש זמן קהילה? שכתוב, נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, שעשו מלחמה, המלחמה מול השונאים שלהם, והרגו 75,000. מתי זה היה? זה היה ביום י' ג' באדר. כלומר, הניצחון קרה בי' ג' באדר. ונוח ב-14 בו, ועשו אותו משתה ושמחה. המנוחה אחרי המלחמה והחגיגות עשו ביום שלמחרת. אבל הניצחון של המלחמה מתי היה? ביום י' ג' באדר. לכן לא צריך לימוד על היום הזה. זה יום של ניצחון. פשיטה, זה חלק מימי הפורים. אז פשוט שאפשר להקדים ולקרוא ביום י' ג', צריך רק לימוד על הימים הנוספים שהם י' א' ו' ב', וזה למדנו מזמניהם. אבל איתה לא מפרש ככה. באותה פרש, י' ג' זמן קהילה לכל הוא שנקהלים כולם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות להרבות בתפילה ובתחנונים. למה? משום שהוא יום של תענית. אז יש רמז בגמרא. כתוב זמן קהילה לכל. פרש רבנו תם. מה זה קהילה? קהילה שנקהלים בבתי כנסיות. למה נקהלים? כמו שזה יום של תענית. אבל לפי ראשי גם רמז אין. וככה רוב הראשונים מפרשים כדעת ראשי. כלומר, אין לנו אפילו רמז לתענית אסתר מן התלמוד. אלא שזה תקנת הגאונים. הגאונים הם שתקנו שיתענו תענית אסתר. רק יש מחלוקת לזכר איזה תעניות אנחנו מתענים תענית אסתר. וזה מה שכתוב בסעיף ג'. יש מתענים שלושה ימים זכר לתענית אסתר. למה שלושה ימים? למה בסעיף ב' מרן פוסק מתענים בי' ג' באדר? אחר כך בסעיף ג' אומר, יש מתענים שלושה ימים. במה זה תלוי? יום אחד, שלושה ימים, במה זה תלוי? בימי מרדכי ואסתר היו פעמיים גזרו תענית על הציבור. פעם אחת, זה היה בזמן שנודע דבר הגזרה. כמו שכתוב, מרדכי ידע את כל השנה עשה, ויצא ברחובה של העיר, וילבש שק ואפר, ויצא ברחוב העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, איך ידע מרדכי? אחת המקורות שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, זה מה הפסוק הזה, מרדכי ידע. מניין לא היה לדעת? הלא המלך והמן ישבו לשתות. המלך והמן לבד היו. והעיר שושן הבוכה. המלך והמן. כן, מי יודע למרדכי את הדבר הזה? אלא ברוח הקודש ידע. זה אחת ההוכחות שהגמרא מביאה, שמרדכי, שמגילת אסתר, אסתר ברוח הקודש נאמרה. ותחשוב סתם, החליטו היהודים באותו הדור, לקחת לכתוב איזה מגילה וחיבו את כל הדורות הבאים אחריהם לקרוא אותה, אלא ברוח הקודש נאמר. לומדים את זה מפסוקים גם כן, שיש חובה לכתוב את זה ויש חובה לקרוא בזה. כי אם לא כן, הייתה קושייה בגמרא, כי כתוב, אלה המצוות והחוקים והמשפטים. אלה ולא תוספת. מכאן שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, כך אומרת הגמרא. אין רשות לנביא לבוא לחדש איזה מצווה חדשה. נגיד, מהיום כולם חייבים לאכול פופקורן. נשמע לו, מה פופקורן, מה אתה מדבר? זה המצוות של התורה, אלה המצוות החוקים והמשפטים. אלה, ולא תוסיף עליהם. וכן, מניין היה לחכמים שבאותו הדור להוסיף מגילת אסתר? זה חדש, שנכתבה מגילת אסתר. לעשות מצווה כזאת, לכתוב אותה, והיא נחשבת מן הכתובים, יש לזה דין של כתבי הקודש. מניין היה לנו הדבר הזה? זה אומרת הגמרא, אסתר ברוח הקודש נאמרה, לומדים את זה בפסוקים, כתוב זאת זיכרון בספר וכו'. אחת הראיות שאסתר ברוח הקודש נאמרה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אז ידע את הגזרה הזאת של המן האגגי, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אם כן, שלח לאסתר המלכה. אסתר שולחת לו, שליח, על ידי התח. שומעת שמרדכי הדוד שלה, הולך בלבוש שק בעיר. השלחה לו בגדים, שתלבש. למה אתה לובש לבוש שק? ללא קיבל. ושלח לה על ידי התח. איך אתה יודעת כל הדבר הזה שנעשה בין מרדכי, בין חשברוש והמן? שהולכים להרוג את כל היהודים. ואסתר פחדה, אמרה לו, כל אחד יודע, מי שיבוא אצל המלך אשר לא כדת, המלך יהרוג אותו, לבד מאשר שתלו המלך את שרבית הזהב וחיה. כן, אני לא יכולה להיכנס אצל המלך. מרדכי מה ענה לה? ענה לה בתקיפות, אמרה לה, אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדי. טוב, לא תחשבי שנשלחת לשם לבית המלכות רק בשביל הכיף של המלכות. את שליחה של עם ישראל עכשיו. את חייבת לקיים את השליחות שלך בנאמנות. תלכי, תכנסי אצל אחשוורוש ותבקשי עליו תחנונים על עם ישראל. שלחה לו אסתר, דרך כינוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, בבירה. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי נעשה כן. כי ביקשה אסתר תענית של שלושה ימים. מרדכי עשה כדבר אסתר, הלך וכינס את כל היהודים. אתם יודעים מתי זה היה שמרדכי כינס את כל היהודים? מיוד ג' בניסן. לא באדר, בניסן זה קרה. חודש הראשון, בניסן. הלך מרדכי וכינס את כל היהודים, ועשו צום, ובכי ומספד. שלושה ימים, לילה ויום. אם תחשוב, יוד ג' יוד ד' תתבב. הלולל תתבב, מה זה? ללסדר. צריך לשבת, לאכול מצה, יש מצוות עשה מן התורה, לאכול כזית מצה. מצוות עשה מדי רבנן, לשתות ארבע כוסות, ועוד כמה כזיתות של אכילת מצה מדי רבנן. אותו ליל הסדר לא עשו ליל הסדר. במקום לעשות ליל הסדר ולשתות ארבע כוסות, לקרוא אגדה של פסח, קראו סליחות. אל מלך ישר הכסר החמי, בחיות ותחנונים הקדוש ברוך הוא, יש גזירת שמד על עם ישראל. מה יעשו ליל הסדר אם מחר לא יהיה יהודים שיעשו יותר ליל הסדר? היית לעשות להשם, הפרו תורתך. וגזרו גזרת תענית ציבור על כל, על, כל, על כל עם ישראל, כל הציבור, כולם מתענים באותו היום. וככה, ביטלו לנו סדר, ביטלו יום טוב, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. אלה שלושת ימי התענית שגזרו מרדכי ואסתר וחבריו של מרדכי שהיו נביאים, גזרו על כל הציבור כולו, ביתגים בניסן. וכן, תענית אסתר שאנחנו עושים, יש אומרים זכר לתעניות האלה. לפי זה באמת צריך להתענות שלושה ימים, כי התענית שלהם הייתה שלושה ימים. רק מה? לא רוצים להתענות בניסן. ניסן, אז באותו הדור לא הייתה ברירה, הייתה גזרה. אבל מה נתקן לכל הדורות כולם שלא יאכלו בליל הסדר, בגלל שפעם הייתה גזרה? חלס. כשברוך הוא הפך את זה ונהפוך, אשר שליטו היהודים הם בשונאיהם, הפך הדבר לששון ולשמחה. אז אין העניין עכשיו לבטל עוד פעם ליל הסדר. אין העניין לבטל את שמחת יום טוב, או לבטל את שמחת חודש ניסן, שכולו ימים טובים. כי הלא באחד בניסן הוא קם המשכן, אחר כך הקריבו הניסים את קורבנם, אז אם כן, יום י"ד בניסן, שהוא ערב פסח, הוא גם יום טוב מצד עצמו, שהוא יום הקרבת קורבן פסח. כי בתתוו זה לא נקרא ממש חג הפסח. במקום אחר בתורה, התורה קוראה את זה חג המצות. מה זה חג הפסח? חג הפסח זה יום י"ד בניסן. שבי"ד בניסן, אחר חצות, מקריבים קורבן פסח. ביום תתוו זה נקרא חג המצות. בי"ד אסור לאכול מצה. רק מקריבים את הקורבן. ואוכלים אותו בלילה, בליל תתווה עם המצות. אז יש חג פסח, זה חג בפני עצמו. כן, י"ד זה חג בפני עצמו, ועד י"ב היה הקרבת הנשיאים. אם כן, כל החודש הזה כולו ימים טובים. וגם עתיד הקדוש ברוך הוא, בניסן נגאל ובניסן עתידים נגאל. אז כן, עוד הפעם יחזור הדבר הזה של חנוכת המזבח והקרבת הנשיאים. אם כן, לכן לא רצו לתקן שלושת התעניות הללו בחודש ניסן. מתי קבעו אותם? קבעו אותם באדר. שממילא באדר חוגגים את יום הפורים, אז הימים שלפני אדר הם מתענים שלושה ימים. זה לפי השיטה הזאת שבסעיף ג' שאומרת יש מתענים שלושה ימים זכר לתענית אסתר. ככה כתוב, זה המקור שזה, זה במסכת סופרים, מביא את זה כאן הטור בסימן תפרש פלא. אבל יש אומרים שהתענית שאנחנו עושים, תענית אסתר, זה לא לזכר התענית הזאת. ולכן אנחנו לא מתענים שלושה תעניות. איזה תענית אנחנו עושים? אנחנו עושים תענית זכר לצום שעשו מרדכי ואסתר ביום המלחמה. זה יום י"ג באדר. נקהלו היהודים ועמוד על נפשם והרוג בשונאיהם. כן? שזה היה ב-13 בו בחודש אדר, ב-י"ג באדר. באותו היום גזרו תענית ציבור. למה? בשביל מה לעשות תענית ציבור? כל זמן שישראל נמצאים במצב של מלחמה, גוזרים תענית על הציבור. ואפילו החיילים שיוצאים לחזית, צריכים להתענות באותו היום. מניין לנו הדבר הזה? מלחמת עמלק. כשמשה רבנו שלח את יהושע, אנחנו קוראים את הפרשה הזאת ביום פורים, פרשת ויבוא עמלק. ואומר משה ליהושע, קום בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. שם כתוב בהמשך, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. ושולח את יהושע, משה שולח את יהושע שיעשה מלחמה בעמלק, והוא עצמו, משה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. שמה שלושת גדולי הדור עולים לראש הגבעה, אומרים רבותינו שעשו בדין באותה שעה. ושמה צריך בדין? לגזור תענית על הציבור. כשלגזור תענית על כל הציבור כולו צריך בדין. אז משה, אהרון וחור, זה שלושה דיינים, עלו ראש הגבעה, עשו בדין, כדי לגזור תענית על הציבור. שמה תענית? יש מלחמה. מלחמת עמלק, צריך לעשות תענית ציבור. כי מרדכי למד ממשה רבנו. כשם שמשה גזר תענית ביום המלחמה בעמלק, ככה גם מרדכי גזר תענית על הציבור ביום שהוא ציווה על היהודים שיקומו וילחמו בשונאיהם. מי הם השונאים? זה העמלקים, המן האגגי, האגגי הזה שבא מהגג, מעמלק. כי זו מלחמת עמלק הייתה, והיה צריך לגזור עליה תענית ציבור. זכר לתענית ציבור הזאת שעשה מרדכי ביום המלחמה, אנחנו עושים תענית אסתר. לא זכר לתעניות של הצרות שהיה בשעת הגזירה, עוד לפני שנהפכה הגזירה, לפני הבן ההפוך הוא. לא זכר לתעניותיהם. אלא זכר לתענית של שמחה. תענית של יום טוב שהייתה להם. של יום י"ג באדר שהוא יום המלחמה בעמלק. לזכר התענית הזאת אנחנו מתענים. ולכן, בטוב, למה בי"ג באדר? הלו התעניות של שלושת הימים מתי היו? היו בניסן, צריך להתענות בניסן. רק אמרו שמשום שמחת ניסן דחו את זה לאדר. אבל עכשיו, לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, זה לא בגלל שנדחה התענית הזאת, לא בגלל שניסן יום חודש של ימים טובים, אלא באמת שהתענית הזאת הייתה מלכתחילה בי"ג באדר. אז לכן, מתענים בי"ג באדר. כן, עכשיו לפי זה גם כן מובן, מדוע התענית אסתר שונה מכל התעניות כולם? שונה בשני דברים. קודם כל היא שונה בזה שהיא לא תענית של צער. היא לא תענית לזכר הפורענות, אלא היא תענית לזכר הנס. היא תענית של שמחה. היא שונה מכל התעניות כולם בהגדרה. כל התעניות כולם, מה אנחנו תעניות? 17 בתמוז, חמישה דברים יראו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב, כמו שכתוב במשנה בסוף תענית. כן? צרות שקרו לאבותינו. לכן מתענים. 10 בטבת, גם כן, המצור על ירושלים. אז כל התעניות האחרות שיש לנו, הן תעניות של צרות, זכר הצרות והחורבן שהיה לעם ישראל. התענית הזאת של י"ג באדר, היא תענית לזכר השמחה של הניצחון. כשם שבאותו היום נטענו ונלחמו וניצחו, כך אנחנו מתענים, מקווים שקדוש ברוך הוא בזכות התענית הזאת ינצח לנו במלחמה שלנו מול האויבים. וכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כי זה תענית של שמחה. מה נפקא מינה? נפקא מינה כשהתענית הזאת חלה בשבת. כשיום פורים, יום י"ד באדר זה יום ראשון. מאז י' ג' זה יום שבת. מתי צריכים להתענות? הדין הוא שבכל התעניות כולם, אם חד שעה באב למשל להיות בשבת, מה עושים? דוחים את התענית ליום ראשון. למה? בשתי סיבות. סיבה אחת, כי זה פורענות. למה תקדים את הפורענות? תצום ביום שישי? הקדומי פורענותה, למה קדמינה? לא רוצים להקדים את הפורענות. ועוד, אנחנו מתענים זכר לחורבן. אולי בנה בית המקדש עד אז, ולא נצטרך להתענות. אבל שמה תקדים? לא תקדים. הקדומי פורענותה, למה קדמינה? לא כן הדבר תענית אסתר. אם חלה תענית אסתר להיות ביום שבת, מה עושים? מקדימים אותה ליום חמישי. צמים ביום חמישי, לא צמים ביום ראשון, לא צמים ביום שני. למה? משום שזה לא תענית של פורענות. הקדומי פורענותה, למה קדמינה? זה תענית של שמחה. אנחנו מתענים זכר לנס. זה לא צריך להתבטא, גם כשיבנה בית המקדש נמשיך להתענות תענית אסתר. מה זה שייך אחד לשני? אם כן, מקדימים את התענית הזאת. זה ההבדל הראשון שיש בין תענית אסתר לבין שאר התעניות. ההבדל השני שיש ביניהם, זה שזה, התענית הזאת אינה חובה כמו שאר התעניות. כמו שהתענית, זה כשאנחנו אומרים כל השונים מסבירים בגמרא, זמן קהילה לכל, פירושו על המלחמה. זמן קהילה שנלחמו ועמוד על נפשם, יקלו ילדים ועמוד על נפשם. אם כן, אין לנו מקור לתענית הזאת מדברי הגמרא, רק מתקנת הגאונים. זאת אומרת שהיא נחשבת מנהג בעלמה. זה לא דין גמור, אלא מנהג. אז היא קלה יותר. תענית אסתר קלה יותר משאר כל התעניות כולם. זה שהרמה מוסיף כאן בסעיף ב' ותענית זה אינו חובה. למה אינו חובה? היא לא תענית של צער, היא לא תענית של פורענות, והיא לא תענית שמוזכרת בגמרא. זה תענית שהיא באה מתקנת הגאונים שנחשב כמנהג. תקנת הגאונים דינו כדין מנהג. לכן יש כולה בתענית הזאת מקלים לנשים מעוברות, לנשים מניקות, מקלים לחולה, אפילו חולה שאין בו סכנה. ואפילו לא חולה ממש. חולה שהוא מתחזק והולך כבריא. אבל יש לו כאבי עיניים. כואב לו עיניים, כואב לו הראש מאוד. הולך, ברוך השם, הוא צריך ללכת לעבודה, או צריך לשבת וללמוד, יושב ולומד. מתחזק כבריא. אבל הוא מתייסר. יש לו כאבים. גם האדם הזה פטור מתענית אסתר. שאר התעניות, סתם מי שיש לו מחושים, אומרים לו מחשושים, לא תחשוש עכשיו. תענית, תצום, לא נורא. כל עוד שהוא מתחזק והולך כבריא, אנחנו מחמירים עליו שיצום, בפרט תשעה באב שהיא תענית חמורה. רק חולה, חולה ששוכב במיטה, אפילו אין בו סכנה, כיוון שתעניות מדי רבנה, פותרים אותו. אבל פה בתענית אסתר לא צריך שיהיה חולה. אפילו יש לו רק כאבי עיניים, פותרים אותו. מעוברות ומניקות פשיטה. מה דין שמעוברות? יש בזה מחלוקת בפוסקים. יש אומרים, מעוברות פירושן, מי שיוכר עוברן. מה זה מי שיוכר עוברן? כמו שכתוב בתורה, אצל תמר ויהודה, והיהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה למור. שמה, רק אז נודע שהיא מעוברת, כמשלוש חודשים. משמע לפני כן, עוד לא נודע שהיא מעוברת. כן, שיוכר עוברה, פירושו, מחודש השלישי להריונה, סוף חודש השלישי. ויש אומרים, מרגע שאנחנו יודעים בוודאות שהיא בהריון, זה נחשבת מעוברת. בדורותינו אנחנו, שירדה חולשה גדולה לעולם, ורוב הנשים בתחילת הריונן הן כבר בחולשה רבה, וסובלות ממחושים והקאות ובחילות וכל מיני צרות. אז אם כן, אנחנו הולכים להקל. בפרט בתענית אסתר. אפילו בשאר תעניות יש הרבה פוסקים שמורים להם להקל. אבל בתענית אסתר זה דבר הפשוט. זה קל מאוד. כמו שאנחנו אומרים שהתענית הזאת מעיקרה היא לא חובה. לכן אישה, אפילו מתחילת הריונה, היא פטורה מלהתענות. רגע שהיא מרגישה קצת סבל וחולשה, תורה מתענית אסתר, אוכלת כרגיל. כי כל התענית הזאת מהעיקרה היא לא חובה. לא נתקנה התענית הזאת אלא לבריאים בלבד. הבריאים אסור להם לפרוש מן הציבור. פורץ גדר, שכן ונחש, אסור לפרוש מן הציבור. מי אסור לו לפרוש? מישהו בריא. עליו חלה התקנה, תקנת חכמית, תקנת הגאונים שהייתה לטענות בית ג' באדר, לא הייתה מלכתחילה אלא רק על הבריאים. לכן הבריאים אסור להם לפרוש. אבל אישה מעוברת כבר מתחילת הריונה פטורה מן התענית. כל חודשי ההריון שלה פטורה מן התענית. מה זו מנקת? מה דין אישה מנקת? גם בזה יש מחלוקת תנאים. לא לעניין תענית, אלא לעניין אחר בהלכות טהרה. יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים עד מתי נקראת מנקת. יש מחלוקת בגמרא, שם בנידה, החלב של האישה מאיפה בא? רבי מאיר אומר, דם נעכר ונעשה חלב. לכן, לדעת רבי מאיר, זה תלוי במציאות. אם היא מניקה ויש חלב, אין דם. לא מניקה, אז פוסק החלב, ממילא יש דם. חכמים חולקים על רבי מאיר. ואם זה לא תלוי אחד בשני. למה האישה אחרי לידה היא נקראת מסולקת דמים? כמה שכתוב שבגמרא, יולדת איבריה מתפרקים, ואין נפשה חוזרת עד 24 חודש. ככה קוראים חכמים. כן, גדר של מנקת שמה בלכות ההרה, זה משום שהלידה גורמת לאישה כזה שינוי בגוף, שבמשך 24 חודש היא כבר אישה אחרת. היא לא אותה אישה. היא נחשבת מסולקת דמים. כן, אנחנו לומדים משם, עושים כעין כהקש, ללמוד משם לעניין התענית. הלכה כחכמית, שבמשך כל 24 חודש היא נקראת מנקת. כן, גם לעניין התענית, אפילו אם היא בפועל פסקה מלהניק, כגון שהילד הזה חולה ולא רוצה לנוק. צריכים לתת לו אוכל מיוחד. הוא אלרגי וצריך לעשות לו מטרנות וכל מיני מאכלים אחרים. אז היא פסקה מלהניק אותו. אף על פי כן. תוך שהיא 24 חודש ללידה שלה, דינה כדין מנקת ופיטורה מלהניק. ואפילו בר מינן לא יבוא ולא יהיה, אם היא פילה, לא ילדה, לא הייתה לה, לא הייתה לידה שלמה, אלא תוך כדי שעה, תוך כדי חודשי ההיריון, היא פילה. ועכשיו היא ודאי לא מנקת, אף על פי כן. כיוון שההפלה הזאת הייתה בצורת לידה, אז אם כן, גם יש לה דין של הולדת. וגם עליה חל הכלל הזה של איבריה מתפרקים ואין נפשה חוזרת. ולכן אנחנו דנים את הפילה כדין היולדת. אפילו שאין תינוק בכלל להניק אותו, אף על פי כן דינה כדין מנקת. אפילו שבפועל אין חלב, אין הנקה, אין כלום. לא מסתכלים על המציאות. מסתכלים על המצב שלה. המצב שלה הוא אותו מצב של יולדת. בפרט בתענית אסתר, שזה תענית קלה, אנחנו הולכים להקל בזה בשופי. ומורים לכל אישה שהיא תוך 24 חודש ללידה שלה, או להפלה שלה, שהיא פיטורה מלהתענות. ולא רק שהיא פיטורה מלהתענות, אסור לה להתענות. משום שהיא מכניסה את עצמה לדבר שיכול להביא אותה אחר כך לחולשה גדולה, ואחר כך במקום יש לה את המצוות שהיא צריכה לעשות, לא תוכל לעשות אותן כפי שהיא צריכה לעשות. שחייבת לגדל בנה לתורה ולמצוות. אם היא חלשה ושוכבת במיטה ולא יכולה לעשות מלאכתה נאמנה, אם כן, מלאכת שמיים זאת. מלאכת שמיים עכשיו נפסדת. לכן אסור לה שתתענה במקום שלא חייבו אותה חכמים. זה שהרמ"א כותב, תענית זה אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך כגון מעוברות או מניקות או לחולה שבסכנה. אז הסברנו, מעוברת בתחילת הריונה אפילו, פשיטה מאחרי 40 יום להריונה, אבל אפילו לפני 40 יום, אפילו 40 יום ראשונים, אם כבר היא מרגישה חולשה כבר אז פטורה מלהתענות, ומלקת פירושה תוך 24 חודש. חולה שהסברנו כאן גם כן, לא חולה ממש שנפל למשכב, אלא אפילו יש לו רק מחושים בעלמה כבר פטור מן התענית הזאת. נראה קצת מלכות קריאת המגילה. סימן תפרש פזיין, חיוב קריאת המגילה ובו שתי סעיפים. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. ושל לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום, מהנצח המה עד סוף היום. במקראה, משעלה עמוד השחר יצאה. מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. קל וחומר לשאר מצוות של תורה, שכולם נדחים פני מקרא מגילה. שאין אחד דבר שנדחה המקרא מגילה עם פניו, חוץ ממת נישא שאינו קוברין, שהפוגע בו קוברו תחילה ואחר כך קורא. אגב, וכל זה למה יראה לה בדעיקה שהות לעשות שתיהן. אבל אם אי אפשר לעשות שתיהן, אין שום מצווה דאורייתא נדחית פני מקרא מגילה, ועד אמת נצא קודם, אני דווקא בדאפשר לו לקרוא אחר כך. כן. הגמרא אומרת מסכת מגילה, אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום. מנהלן, כשכתוב שם הפסוק, אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. איפה זה כתוב הפסוק הזה? ספר תהילים. מזמור על איילת השחר, מזמור לדוד. לנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. מי זאת איילת השחר? אומרת הגמרא, זאת אסתר המלכה. כל המזמור הזה, אסתר המלכה, היא שאמרה אותו. ודוד ברוח הקודש היה אומר מה שאסתר עתידה להתפלל. וזה שכתוב שם שאסתר מתפללת, בהתחלה אומרת, הציל הנפשי מיד כלב יחידתי. התפללת שיציל אותה הקדוש ברוך הוא מהמן הזה, קורא אותו כלב. אומר לה הקדוש ברוך הוא, את משווה אותו לכלב? כלב לא חיה כל כך מסוכנת. עשה לו, תבהיל אותו, שישב. וזהו. מה את משווה אותו? זה נראה בעינייך ככלב? לא קיבל את תפילתה. עד שאמרה, שעיני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. אריה, באמת היה אריה. זה הרשע הזה. בגמרא כתוב שהפרסיים דומים לדוב. לבושים כדוב, מסורבלים בשר כדוב, אוכלים ושותים כדובים. זה הפרסים. אבל לא כלב, אז קרא אותו שעיני מפי אריה, ואז הקדוש ברוך הוא. כל המזמור הזה כולו מדבר אסתר המלכה. ושם כתוב, אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, בלילה ולא דומיה. משמע שהיו מתפללים גם בלילה וגם ביום. והניח ידה מן התפילה. לכן אנחנו קוראים את המגילה גם בלילה וגם ביום, לזכר התפילות והתחנונים שהיו עושים באותם הימים, לילה ויום. אף על פי כן, כותבים התוספות שם, שהעיקר החיוב של קריאת המגילה זה ביום ולא בלילה. כשם שכל שאר המצוות של פורים, חובתם ביום, כמו שכתוב שם, והימים האלה נזכרים ונעשים. ימים ולא לילות. לכן, סעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידי חובתו. בלילה יושב, עושה סעודה גדולה, אוכל בשר, שותה יין, לא קיים את המצווה. צריך לאכול סעודת פורים דווקא ביום. הוא הדין, משלוח מנות, מתנות לאביונים. כל המצוות הללו של פורים, צריך לעשות אותם דווקא ביום. יודעים את זה מפסוק, והימים האלה נזכרים ונעשים. ימים ולא לילות. גם מקרא מגילה של יום, חיובה גדול משל לילה. ולכן, שתת התוספות, אף עפי שכבר ברכנו שהחיינו על מקרא מגילה של לילה, הלו בלילה ברכים שלוש ברכות, על מקרא מגילה שעשה ניסים ושהחיינו. אף על פי כן צריך לחזור ולברך שוב על מקרא מגילה של יום, גם כברכת שהחיינו. למה? כי להתחדש חיוב. חיוב של היום יותר גדול משל הלילה. ושברכת שהחיינו אתמול בלילה זה המצווה קטנה. עכשיו המצווה גדלה. עכשיו נעשית חשובה יותר, גדולה יותר. אז אתה חייב לברך על התוספת הזאת, על החידוש, תוספת חידוש שיש במקרא מגילה של יום, אז זה אתה גם כן צריך לברך ברכת שהחיינו. כן, אתה לומד משיטת התוספות שקריאת מגילה של יום חשובה יותר מקריאת מגילה של לילה. דעת הרמב״ם לא ככה. הרמב״ם פוסק פרק א' מכל מקרא מגילה, שמקרא מגילה של יום, ברכת להם, ברכת שהחיינו, שווה לשל לילה. זאת אומרת, יכול להיות שבעיקר הדין מסכים הרמב״ם שיש תוספת חיוב ביום, כשם שכל שאר המצוות של פורים חובתם רק ביום ולא בלילה. אבל לעניין ברכת שהחיינו, כיוון שברכת כבר על המצווה הזאת ברכת שהחיינו בלילה, וזו הברכה הזאת שברכת בלילה פותרת גם כאלה את מקרא מגילה של יום. על התוספת של החיוב, אז זה לא מברכים, רק על התחדשות המצווה, זו סברת הרמב״ם. המצווה הזאת לא חדשה, כבר עשיתי אותה בלילה. החידוש שלה כבר פג. פעם ראשונה שלה הייתה בלילה. ברכתי כבר שהחיינו ויצאתי את החובה. לכן לא חוזר ומברך שהחיינו ביום. זה כאן שכתוב בשולחן ערוך. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לשנותה ביום. ושל לילה זמנה כל הלילה. ושל יום זמנה כל היום. זה משנה במסכת מגילה בדף כף. עכשיו לא כתוב על מקרא מגילה של לילה, כתוב על של יום. עכשיו המשנה אומרת כמה מצוות. אין מלין, ולא מזין, ולא טובלין. וכן היה מקרא מגילה שם, כתוב, שזה לא נעשה, אלא משתנה צחמה. לכולן שעשאן, משעלה עמוד השחר, כשר. אחר כך המשנה שם מסיימת, זה הכלל. דבר שמצוותו ביום, זמנו כל היום. דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה. מה זה המשנה הזאת? יש מצוות שהן זמנם ביום, כמו ברית מילה. וביום השמיני מול בשרות. ביום ולא בלילה. אז אם אחד שעשה מילה בלילה, לא יצא ידי חובה. לדעת הרבה פוסקים צריך לחזור להטיף מן אדם ברית. ולא לא קיים את המצווה. העורלה הוסרה, אבל מצוות מילה לא מתקיימה. זה כמו תינוק שנולד מהול. צריך למול אותו דווקא ביום. אותו הדבר, מצוות הזעה, זה היום בימינו לא שייך, או מצוות טבילה של ברקרי, גם כבימינו לא שייך, היום עושים את זה דווקא ביום. וכן, מקרא מגילה של יום, זמנה, אומרת המשנה, כל היום כולו. חתך הילה מי שתנץ החמה. כל המצוות שזמנה ביום, חתך הילה מי שתנץ החמה. גם תפילת שחרית, שמתחילה מהבוקר, וגומרה עם ותיקין, עם הנץ החמה. קורא קריאת שמע כמה דקות לפני את נץ החמה, כמו שהרמב״ם כותב, האיסור שעה לפני נץ החמה. כמה זה האיסור שעה? השעה היא 60 דקות. עשירית מ-60 זה 6 דקות. 6 דקות לפני נץ החמה, זה זמן קריאת שמע לכתחילה. דרך אגב, כאן מצווה להזכיר אולי שדעת הרמב״ם, שאחרי הזמן הזה זה כבר דיעבד. הרמב״ם אומר, לשונו של הרמב״ם, קוראים קריאת שמע בזמן הזה שהוא 6 דקות לפני נץ החמה, ואם לא קראה באותה שעה, אם לא קרא באותה שעה, עדיין יכול לקרוא עד 3 שעות. שמע, רק אם לא קרה. אבל אם הוא יכול לקרוא, זאת המצווה לכתחילה. גם אם הוא לא מתפרר בתיקין. חכם בציון היה מדקדק מהרמב״ם הזה, והיה אומר, אף על פי שאתה לא מתפלל באותה שעה. אם אתה ער בכמה דקות האלה שלפני נץ החמה, אם אדם ער באותה שעה, מצווה שקרא קריאת שמע. כאילו שיש לו מניין, הוא עתיד ללכת אחר כך עמיין. קורא בלא ברכות, קורא קריאת שמע בלא ברכותיה. למה? כי שיטת הרמב״ם שמצוות קריאת שמע לכתחילה זה דווקא בדקות האלה שלפני נץ החמה. אחר כך זה רק דיעבד. אם לא קרה באותה שעה, בדיעבד יש לו עד 3 שעות. ככה הרב מסביר את שיטת הרמב״ם. והוא הדין לקריאת שמע של ערבית גם כן. גם כן, לשונו של הרמב״ם היא אותו דבר. שקורא קריאת שמע מיד עם צאת הכוכבים, אם לא קרה מיד, זמנה כל הלילה. כמו שאנחנו אומרים עכשיו, קצוות של לילה זמנם כל הלילה. עד חצות, עד חצות שעל עמוד השחר, כמו שכתוב במשנה. זה דיעבד, כך כותב הרמב"ן. אז אם כן, אומר, הרב בעצמו כך היה נוהג, אפילו שהוא היה באמצע הלימוד, בשעת צאת הכוכבים, היה רק קריאת שמע. ערבית לא מתפלל באותה שעה, יש לו מניין, בעשר מתפללים בישיבה. אז הרב היה מפסיק מהלימוד כמה דקות, שתי דקות קורא קריאת שמע, וקיים מצוות עשה של קריאת שמע של שוכבך לכתחילה לבדי הרמב"ן. שאם לא כן, זה רק דיעבד. לך למעשה, אני לא אומר מה לעשות, אבל רק נספר לכם מה שהרב היה עושה. אם כן, נחזור לעניין שלנו. זה שהמשנה אומרת, כל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, וכל דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. לכתחילה, מה זה נקרא יום? לכתחילה משתנץ החמה. וכולן שעשאן משעלה עמוד השחר כשר. אף על פי שבאמת יום זה משעלה עמוד השחר. ככה מפורש בכמה מקומות בגמרא, בתחילת מסכת ברכות גם כן כתוב שם, שמעלות השחר זה נקרא יום. אז למה צריך לחכות עד שתנץ החמה? זה חומרה דרבנן. חכמים חששו, כיוון שזמן עלות השחר זה זמן שאינו ניכר לכל. לא כל אחד יכול להבחין בזמן הזה. זה הנצנות של האור הראשון בפאתי המזרח. איך כל אחד יכול להבחין בדבר הזה? קשה מאוד. ואם אדם יתעה בדקה אחת קודם עלות השחר, לא יצא ידי חובתו. קראת מגילה דקה קודם עלות השחר. שמע שופר דקה קודם עלות השחר. נטע לולב דקה קודם עלות השחר. קרא קריאת שמע וכולי, כל המצוות הללו, קודם עלות השחר, לא יצא ידי חובה. אז לכן אמרו חכמים, לכתחילה, גם ברית מילה אותו סיפור. לכן תחכה עד אחרי הנץ החמה. רק בדיעבד, משעשאן, משעל עמוד השחר יצא, כיוון שזה באמת, אני בדרכתה זה יום. אני בדאמת זה יום, זה לא לילה. זה שמרן פוסק כאן, זמנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום. ואם קראה משעל עמוד השחר יצא. כי מצוות מקרא מגילה של יום, דינה כדין כל שאר המצוות של יום. לכתחילה צריך לחכות דווקא אחרי הנץ החמה. ושלילה זמנה כל הלילה. זה מעניין, שאלו אותי שתי שאלות מאוד מאוד מתמיהות. שאלה אחת, שאל אותי יהודי, אם הוא מגיע, הלו, ערב פורים, זה יום שמותר במלאכה, כולם הולכים, הרבה אנשים הולכים לעבוד. אז הוא חוזר מהעבודה שלו בשעה 9 בלילה. אם הוא עדיין יכול לקרוא מגילה, שעה 9 בלילה. שאלה מתמיהה, שוחר אורך מפורש, מה זה, מה השאלה? כל דבר שמצוותו בלילה, כאשר כל הלילה, ודאי שחייב לקרוא. אם לא עלה עמוד השחר, חייב לקרוא. חייב להשיג מגילה כשרה ולקרוא, או שישיג לו קורא שיקרא לו את המגילה. ונשאלתי שאלה השבוע שעבר עוד יותר מתמיהה מזאת. אם אפשר להניח תפילין אחרי חצות. יהודי שואל שאלה, הוא היה תרוד מאוד בבוקר, היה תרוד בזיין בית חולים, וחזר אחרי חצות, חצות יום, לא חצות לילה, חצות יום. אז הוא שואל אם הוא יכול להניח תפילין אחרי חצות. היה לי צער גדול לשמוע את השאלה הזאת. פשוט וברור שחייב. אין ספק. חייב בברכות. עד השקיעה מניח בברכות. ואחרי השקיעה, מהשקיעה צאת הכוכבים, שזה זמן של בין השמשות שהוא ספק יום, ספק לילה, אז גם כן חייב להניח תפילין. עדיין חייב. רק יש אומרים שלא יברך בגלל שזה זמן של ספק. לעניין ברכות הולכים להיעקל בספק. וזה שולחן ערוך כאן. כל דבר שמצוותו ביום, כשר כל היום. יש חובה ביום להניח תפילין? כשר כל היום. הליל בראש חודש זה אותו דבר. אדם היה אנוס ולא יכול להתפלל שחרית. שחרית יש לה זמן. 4 שעות לכתחילה, עד חצות בדיעבד. הליל זמנו כל היום כולו. אז היה אנוס ולא התפלל שחרית, עדיין חייב לקרוא הליל. אם זה ביום טוב מברך על הליל, ואם זה בראש חודש, הספרדים נוהגים שלא לברך, אז קורא הליל בלא ברכה. ככה זה כל המצוות שזמנם ביום. זמנם מתחילת היום, מהנץ החמה לכתחילה, ועד שקיעתה. בדיעבד, מעלות השחר ועד הנץ גם יוצא, ומהשקיעה עד בין השמשות גם כן יוצא. סעיף שני כאן בשולחן ערוך מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. בגמרא כתוב שאפילו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם מבטלים. כהנים עוזבים את העבודה בית המקדש, לוויים עוזבים, ישראלים עוזבים, סוגרים את בית המקדש והולכים לשמוע מקרא מגילה. למה היו עושים ככה? מסבירים הראשונים. לא, לכאורה היה אפשר לקרוא את המגילה בבית המקדש. וכי אפשר לעשות מניין של כהנים? הכהנים עם הלוויים והישראלים לא היה להם מניין? יכולים לעשות מניין, תקרא מגילה בבית המקדש. למה הם צריכים לבטל, לסגור את בית המקדש, ללכת לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה? משום פרסומי ניסה. ברוב עם הדרת מלך. כל העניין מקרא מגילה זה לפרסם את הנס. ככל שיש ברוב עם יותר גדול, ככה הפרסום של הנס הוא יותר גדול. זה הידור מצווה של מגילה. לקרוא אותה בציבור, כמה שהציבור יותר גדול, ככה יש הידור גדול יותר במצווה הזאת. לכן לא טוב לעשות מניינים קטנים ביום ערב פורים או ביום פורים בבוקר, לחלק את זה למניינים קטנים. ככל שהמניין יהיה גדול יותר, ככה המצווה היא חשובה יותר. אומרת הגמרא, מכאן סמכו של בית רבי שמבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. גם אצל רבי יהודה הנשיא היה מניין בבית המדרש. יכלו לקרוא מגילה במניין אפילו. למה מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה? משום ברוב עם הדרת מלך. כן, זה הידור מצווה של פרסומי ניסה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בחנן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למעשה כה, יגדיל תורה ויעדיל.